ברשות ידידי משכונת בית וגן הרב יחזקאל, ברשות שער בשרי הרב יואל, ברשות הרמים, תלמידי הישיבה, ידידים, מכרים, קרובים, עמיתי המעיין, איש איש לפי עניינו. אני מבקש לפתוח בחמש הקדמות קצרות, שתיים לעניינו של הכנס, שתיים לעניינו של המעיין ושלוש לעניינו של הכנס. לעניינו של המעיין זה בבחינת ממש פלא עצום שמצליחים להוציא ברצף 200 גיליונות. זה לא מן הדברים התדירים והמצויים. כמי שעוסק לא מעט בכתיבה וגם בעריכה, אני יכול להעיד על הדבר הזה בעצמי, וזה בהחלט דבר שראוי להתכבד בו, וללא ספק רק מוסד יקי כמו מוסד פאי מסוגל היה לעמוד בתדירות מהסוג הזה. הרי על אהרון כתוב ונאמר שהרבות הגדולה הייתה שלא שינה, וששואלים בדרשנים מה הרבות הגדולה שלא שינה, שלא שינה במובן הזה של לחדש וליצור דבר חדש באופן יצירתי חד פעמי זה דבר קל, פעמיים גם כן, אבל 200 פעם זה דבר גדול, ועל כך ראוי המעיין לכל שבח. הדבר השני, כמו שהזכיר רבי יואל לפני דקה, לגבי העורך המיתולוגי של המעיין, רבי יונה עמנואל זיכרונו לברכה, קדמו כמובן פרופסור מרדכי ברויר, שלא זכיתי שהוא ערך אותי, אמנם זכיתי להכיר אותו במעט, אבל לא זכיתי שהוא ערך אותי, ורבי יואל התבדל לחיים טובים וארוכים כמובן, אבל עם רבי יונה הייתה לי הזכות הגדולה לעבוד כמה וכמה שנים בכמה וכמה מאמרים, וזו באמת הייתה זכות גדולה להיות נערך על ידו. אני לא אדם שקל לו לקבל ביקורת, ולא היה לי קל לקבל לפעמים את הביקורת שלו, אבל כמה וכמה פעמים דרך הביקורת שלו נמצאתי למד גם על דרכי כתיבה, וזה בהחלט יועיל לי. אני אתן כדוגמה אחת, פעם אחת כתבתי מאמר על נושא של פשוטו של מקרא במשנת החזון איש, יעוין בספר של בדי בראון עכשיו, הדבר הזה גם מצוין שם, ורבי יונה שכלל את המאמר במובן הזה שהוא לקח את המאמר וא' אמר שהמאמר הוא מצוין, אבל צריך לפצל אותו לשניים, כי הוא עוסק בשני נושאים, אז הוא פרסם את שניהם, אבל באופן נפרד, וזה הייתה מלאכת מחשבת של עריכה. אחר כך עוד הוסיף איזה סיכום מדילי, ויצר ממאמר של עניות דעתי לא היה כזה גרוע, אבל יצר מאמר באמת הרבה יותר משוער, הרבה יותר טוב, וזה באמת ללמוד אומנות של עריכה בצורה נפלאה. רבי יונה, בנוסף לכך שהיה עורך אומן, אני תמיד מציין אותו כדוגמה מופתית לתורה עם דרך ארץ, במיטבה, אופטיקאי, שזה היה מלאכתו, שזה הייתה פרנסתו, אבל היה תמיד חכם מובהק במלוא המובן של המילה, בשס ופוסקים מכל בחינה שהיא, וזה באמת היה תענוג שלצערנו הרב, אנשים האלה קצת נדירים לטעמי בכל אופן. עד כאן שתי מילות הקדמה לגבי המעיין והמאתיים. עכשיו שלוש מילות הקדמה לגבי הנושא שאני רוצה לדבר עליו בקצרה. אחד, אני מקדים ואומר שהדברים שאני אעשה הם מגמתיים, והם מוטים באופן מובהק. יכולתי לתת הרצאה הפוכה, וגם היא הייתה מגמתית ומוטה. יכולתי גם לתת הרצאה מאוזנת, אבל בשבילה הייתי צריך 3 שעות. לצערי הרב הוקצב לי רק 45 דקות, אז אני במכוון אומר בצורה מפורשת שהדברים שלי יהיו מגמתיים ויהיו מוטים. אבל יש בזה אידך זיל גמור, מי שרוצה לראות דברים יותר מסועפים ויותר רחבים יכול לראות זה בהרבה מקומות, כולל גם בדף המקורות של נגד עיניכם. בסוף 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 בשורה התחתונה אני מפנה למאמר שפרסמתי בנושא הזה, והמשנה עצמה סדורה ואמורה שם במאמר שהתפרסם בית ללאורות. אז אידך זיל גמור, אבל אני מקדים ואומר שהדברים שלי הם בהחלט מגמתיים ומוטים. הדבר השני שאני רוצה לומר בעניין הזה זה שמה שאני אומר גם הדברים האלה הם קצה קרחון, הם בסך הכל לגעת בנקודה ובוודאי לא למצות אותה. זאת אומרת, גם לגבי הגישה הזאת, גם היא לא תמוצה עד תום, ובהחלט יש עוד הרבה מה להעריך אודותיה, וגם לגבי הנושא הזה יש בהחלט אידך זיל גמור. והנקודה האחרונה שקשורה לנושא הזה, משום קוצר הזמן ומשום גם ההטייה והמגמתיות שבדבריי, לכן אני לא ארד להבחנות דקות שראוי להם לעשות, וגם לגביהם אני אפנה לקראת סוף הדברים שלי לדברים שהבאתי כאן בדברי המקורות לקראת סופם, ששם יש הבחנות דקות, אבל במהלך עיקרי הדברים אני לא ארד אליהם, אני רק ארמוז להם זהר פה זהר שם. נקודה אחרונה, אני בדברים שלי לא באתי לחדש, בעיקר באתי לסכם, לפרוס כיריעה מקורות קיימים, מקורות חלקם ידועים יותר, חלקם ידועים פחות, אבל להציג דברים כהווייתם, וזה גם הכוח שלהם. כלומר, אם הייתי בא ומחדש דברים מעצמי, הייתם יכולים לומר, אוקיי, אז נראה גוטל אמר כך, אבל אנחנו נגיד אחרת, פה יהיה לכם יותר קשה, כי פה הדברים ידברו בעד עצמם. עד כאן, ועכשיו אני מבקש לגשת לפי המקורות. המקור הראשון של נגד עיניכם, מקור מספר אחת, מובא ביחס, לא מתוך, אלא ביחס לספר שאני מקווה שמוכר לרבים מכם, שערי תלמוד תורה של הרב פרופסור יהודה לוי. מילה אחת לגבי הרב פרופסור יהודה לוי, מייסדי ומחשובי מה שנקרא מכון לב או המכון הגבוה לתורה, בתחום האלקטרואופטיקה נמצא בעשירייה פותחת בעולם מבחינה מדעית, וללא ספק יהודי תלמידך מובהק, מי שמכיר את פרושי קו ונקי על הירושלמי ומאמרים רבים וכו' וכו', בהחלט יהודי בר אוריין וגם ברבן. לענייננו, הוציא ספר בשנת דומן תשל"ז שנקרא שערי תלמוד תורה, שתוכנו בכמה וכמה דברים, ולענייננו אני רוצה להתייחס רק להסכים בתוך התוכן שתי נקודות. שער ו' עוסק בתורה עם דרך ארץ, תורה ודרך ארץ סליחה, ושער ז' התורה והחוכמות. בלי להיכנס לתוכנם של דברים, הרי בזה עיסוקו, הוא עוסק שם באותם שערים כאמור בתורה ודרך ארץ במובן המסורתי של המילה וגם במובן המאוחר של המילה, קרי אסכולה תורה עם דרך ארץ במיטבה, וגם בנושא של תורה וחומות שזה עניינו של הכנס הנוכחי. והנה, לא עברו ימים אחדים ויצא נגד הספר הזה קרוז תקיף, בוטה ונמרץ כדלהלן, ואני מצטט: הביאו לפניי, הכוונה הביאו לפנינו, ספר בשם שערי תלמוד תורה מעזר רב דוקטור, אשר מפיצים אותו ברבים, בעיקר לבני הישיבות שיחיו. ראיתי ונזדעזעתי, אשר כל כולו הוא ספר הסתה לבני תורה על החובה שיתנו בזמנם גם ללימודי אומנות וגם ללימודים משערי חוכמות כמו רפואה ועוד ועוד, מהדברים הנצרכים לחיים. ותמך יסודו ממה שעשה מכמה מאמרי חז"ל המדברים בשבח המלאכה, וגם מהרבה ספרים המדברים במעלת הנהנה מגיע כפיו והצור בידיעת מדע הטבע. והנה, אין כאן המקום לנהל ויכוחים עם הנ"ל. נזכיר רק מאמרה זו במנחות צדיק ט' שאל בן דמה, ועוון ביטול תורה הוא נורא והיום מאוד, וכל עניין מלאכה שהזכירו חזלו על מי שאי אפשר לו להסתדר בפרנסה בלא זה, אבל כל זמן שיכול ללמוד ודאי חז שלום להפסיק מתורה הקדושה ושקידתה בשביל העתיד, לדעה לצרה בשעתה, ועוון פלילי הוא לנתק בין תורה מהתורה, תורתו של הקדוש ברוך הוא. ומאוד מאוד אני מצטער על אחד שיעז להביט דעה נגד המסורה לנו ומקובל לנו מגאוננו רבותינו, שעל פיהם נתייסדו הישיבות שמאז ומתמיד כולם יחזיקו ישיבות, ובטח הם כולם ידעו את כל המאמרים בחז"ל וכל מעשיהם אינם צריכים חיזוק מאיתנו, שרוח הקודש שרתה על כל מה שעשו, ובפרט בתקופתנו שכל כך רבה עזובה בכל מה שנוגע ללימוד התורה, ובמה גדול כוחו שיבוא להורות דרך לרבים ולסכן כל קיום התורה בעם ישראל. לכן אני מזהיר לכל בני הישיבות שלא יקנו ספר זה, ואלה שכבר קנו אותו ידון אותו לגניזה, ותחת הנעצות יעלה ברוש ללמוד את הספר הקדוש נפש החיים עד שער ד', וכל השמע לדברים אלו ידבר בכל הטוב בכתיבה וחתימה טובה לאתר לחיים, ועל החתום ראשי ישיבות חשובים מאוד, מחברים חשובים מאוד, גאוני עולם ממש, הרב שח והסטייפלר הרב קניבסקי. הדברים האלה אותנטיים לחלוטין, לא זייפתי דבר וחצי דבר, המקור נמצא אצלי בבית. פורסם, מי שרוצה, בארצות החיים, באוצרות החיים, סליחה, הוא מפורסם שם, ויש לי גם את הצילום של הקרוז הזה. יצא דבר דבור על פניו בדיוק בכדברים האלה. דברים כדורבנות. הדברים אומרים את שלהם בצורה שאין נמרצת ממנה, ואומרים שהספר הזה פסול לחלוטין, המשנה הזאת, הדרך הזאת, הגישה הזאת פסולה לחלוטין, בא להיראה ובא להימצא. לכאורה, בצדק. הנה ראו נא מה שכתוב בספרה בפרשת החרימות, מקור 3, ללכת בהם, אשם עיקר ואל תשם תפילה, ללכת בהם, שלא יהיה מסכה ומתנך אלא בהם, כלומר בתורה, שלא תערב בהם דברים אחרים בעולם, שלא תאמר למדתי חומת ישראל למד חומת אומות העולם, תאמר ללכת בהם, אינך רשאי להיפטר מתוכם. והוא הדין מעין זה, אני קופץ כמובן בצורה מאוד מאוד מהירה, בספרות תנאית לספרות מאוחרת, פסיקת הרב הרשז מילדי אל תרבי בלכות תלמוד תורה, ואפילו בחומות העולם אסור לעסוק, שנאמר ודיברת בם, שלא תערב עמהם דברים אחרים. ואפילו מי שלמד כבר כל התורה כולה, גם הוא אסור לדבר הזה. ומכל מקום, באקראי, מותר לתלמיד חכם ללמוד בשער חומות. שימו לב שתהיה מגבלות. באקראי ותלמיד חכם. ריטווה, בבא בתרא. שיוכל ללמוד בתוכם דברי תורה ויראת שמיים ודרך ארץ, אבל לא שער העם. ובלבד כמובן שלא יהיו ספרי מינים שהם ספרי הפילוסופים מאות העולם שאסור לקרות ולהן בהם כלל, אפילו באקראי, אפילו ללמוד בתוכם איזה מושא אווירת שמיים. ולכן גם כשדבריהם הובאו בספרי ישראל, כלומר גם אם דברי הפילוסופים הובאו בספרי ישראל, גם כן צריך להיזהר מהם, ולא עסקו בהם מקצת חמי הדורות שלפנינו כדי להשיב עליהם, כלומר להשיב לאפיקורס ולחזק דתנו, והשעה הייתה צריכה לך לתשובת המינים צורך השעה, ומאות העולם שבדורותיהם מתווכחים ישראל, מה שאין כן בדורות אלו. כלומר, דברים של פוסק שולחן ערוך רש"ז, ששוב שעולים לחלוטין את, כמעט לחלוטין את העיסוק בחוכמות, במובן הרחב של המילה, להוציא זער פה, זער שם, תלמידי חכמים, יחידי סגולה, וגם הם רק באקראי, וכן הלאה וכן הלאה. והוא הדין, נשלים את הדבר הזה בעוד שני מקורות, רבנו בחיה כותב בספר דברים, למה תשקלו חסד ולא לחם יגעכם ולא לסובה, מכאן שאין להתעסק בשאר החוכמות אלא בעיקר שהיא תורתנו. ואבן עזרא, ושאר החוכמות והידיעות הם השפחה לתורה, וחס ושלום לעסוק תמיד עם כלי אומן ולא יגיע למלאכת הכלי עצמו. שוב, רק החוץ וטבחות, תפל ועיקר וכן הלאה וכן הלאה. מוריי ורבותיי, יכולתי, הבאתי פה דומני ארבעה מקורות, יכולתי להביא לכם 200 לפחות קדומים ומאוחרים, מספרות תנאית ואמוראית וגאונים וראשונים ואחרונים, פסיקתית ואגדית, בלי שום בעיה, הדברים האלה קיימים, וללא ספק יש בהחלט אמירה מסוג הזה שמהדהדת כבת קול. כמו שאמרתי, הדברים שלי הם יהיו מוטים ומגמתיים, ולכן אני רוצה לעזוב כרגע את הגישה הזאת, את האסכולה הזאת, וללכת לגישה אחרת ולהציג אותה בקצרה, וגם היא רק בקצרה, רק לגעת בה. רבי יעקב פרובנציאלי ייסד שו"ת שכל כולו של השו"ת נקרא שו"ת בדבר לימוד החוכמות, שזה רק הכותרת כבר אומרת את עניינה. עניינו של השו"ת הזה זה לעסוק ולברר וללבן את הסוגיה הזאת של בלימוד החוכמות. ואז כותב רבי יעקב פרובנציאלי, כל חוכמה מהשבע החוכמות המדעיות היא משובחת בעיני חכמינו ואהבו אותה אהבה גמורה, ומעולם לא תמצא בשום אגדה בעולם, לא בבבלי ולא בירושלים ולא בשום מדרש, שגינו הם זל שום חוכמה. אמירות קיצוניות של רבי יעקב פרובנציאלי. למור, לדידו הוא סקר כדבעי את הבבלי והירושלמי, את המדרשים כולם, ולא מצא שום גנאי לשום חוכמה. גנאי, הוא לא אמר שצריך לעסוק בהם, הוא לא צריך לעסוק בהם, זה לא, עדיין לא אמר, אבל לגנות החומות בשום פנים ואופן. המושג שבע חומות שאני כרגע לא רוצה להיכנס אליו, למרות שקצת ניגע בו בפסקה הבאה, הוא מושג יווני מוכר של ציין כשבע חוכמות מסוימות שהן החוכמות המשמעותיות ביותר, אם כי יש חילוקי דעות רבים גם בין היוונים לבין עצמם, ואחר כך בין בספרויות רבות בשאלת הזיהוי מהם אותם שבע חוכמות, ונושא הזה יש חילוקי דעות, אבל ככלל הביטוי הזה שבע חוכמות הוא ביטוי מאוד מוכר ומאוד ידוע. לענייננו, אני חוזר ואומר, רבי יעקב פרובנציאלי שמחייב ומצדד את הנושא הזה של לימוד החוכמות, וכמובן שהן לא חוכמות התורה אלא חוכמות האחרות, מיד נראה דוגמאות להם, ובכן מצדד בהם, ולא רק מצדד בהם, לכאמור אומר, מסקירתי את הספרות הרלוונטית, קרי בבלי, ירושלמי, מדרשים, לא מצאתי שום גנאי לדברים האלה. מה הם אותם חוכמות, ולא רק אותם חוכמות אלא באופן כללי איזה חוכמות מדובר, ובכן הנה לנו סקירה ממש במעוף הציפור של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ עוסק בנושא של הדלקת המנורה, ואז הוא שואל, מה העניין זה ממנה היה מתחיל במנורת המשכן? מה העניין של ממנה היה מתחיל? ובכן הוא מסביר, נראה, כי שבעה נרות, זה כמובן באופן דרושי, כי שבעה נרות הם שבע חוכמות, כי ידוע כי חומה מכונה בשם נר, וזין נרות הם חיצוניים, ונר מערבי היא חומת תורתנו הקדושה, זה הנר המערבי, שכינה במערב, וכל החוכמות משתלשלות מתורתנו, ומשם מקורם, ושם ישובו, כי כולם הם נערות המשרתות למלכה. שוב, זה ביטוי גם כן מאוד מאוד מוכר, שגם אליו אני לא אכנס, אבל מחר והוא נגע בו, אז אני רק אזכיר אותו בקצרה, הביטוי שלמעשה כל החוכמות כולם, הסתכל בהוראית העוברה אלמה, תסתכל בתורה, גם אתה, בעקבות זה, ותמצא בה את הכל, ואומר למעשה, כל החוכמות כולם משוקעות בתורה. מאמר מוסגר, אני למור, המשמעות של הדבר הזה שגם פיזיקה וביולוגיה וגנטיקה ואווירונאוטיקה וכן הלאה וכן הלאה, כולם נמצאים בתורה, ואני מאמין לחלוטין שהדברים האלה נכונים. יחד עם זאת, מסופקן אם מישהו מכם מוכן לטוס במטוס שתכנן אברך בכולל חזוניש. זאת אומרת, ואני מאמין לחלוטין שהנושא של האווירונים נמצא בתורה לחלוטין, אבל רטרוספקטיבית אני יכול לדעת איפה זה נמצא ולא מלמפרר. הווה אומר, אחר מעשה, כשהאחים רייט המציאו את האווירון, אז למפרע אני יכול לדעת איפה זה נמצא, פה ופה ושם ושם וכו' וכו'. זה בהחלט יכול להיות, אבל לכתחילה קצת קשה לי לאתר, לי, אולי לכם לא, לי קצת קשה לאתר איפה בדיוק נמצא האיירפליין בתוך התורה. ובכן, מהם החוכמות האלה? כותב אם כן רבי יונתן אייבשיץ, והוא נותן כמה דוגמאות, ואני מביא את זה רק בשביל הדוגמה. כל החוכמות הן פרפרות וצורך לתורתנו, ואז הוא רוצה להדגים לנו למה יש צורך ללימוד תורה כדברי בחוכמות, והוא נותן דוגמאות. כאשר חוכמת הגמטריה, גמטריה הכוונה גיאומטריה, חוכמת הגמטריה שהיא חוכמת המדידה, ונכלל בו חוכמת המספר, מתמטיקה והתשבורת, ההנדסה והאלגברה, צריך מאוד למדידת עגלה ערופה ומדידת ערי הלוויים ומקלט ותחומי ערים. בפורום מסוים שרבי יואל קטן מכיר אותו היטב, היה אתמול דיון ושלשום דיון לגבי עירובי תחומים, איך לרבע. ובכן, כדי לעשות את הדבר הזה כדבעי, צריך לדעת מה זה ריבוע ואיך לחשב אותו. ובכן, צריך את הדברים האלה. וכן הלאה וכן הלאה. מקדרים בערים, בערים, בין שתי ערים, ורוצים לדעת אם הרוצח הוא ימינה או שמאלה, לעיר הזאת או לעיר הזאת, מי העיר שצריכה להביא עגלה ערופה. ובכן, צריך לקדר בערים. איך מחשבים את הדברים האלה? עירובין וכיוצא בזה. סוכה עגולה. שש תשובות של התשבץ שעוסק בנושא של מקוואות וכדומה. כל הדברים האלה קשורים למתמטיקה. אם אדם הוא בור ועם הארץ במתמטיקה, אז הוא לא ימצא את הדבת רגליו. חוכמת המשקלות היא חוכמת המכניקה. צריך לבין לדק להבין מוזני צדק ועוול. כדי שהמוזני צדק יהיו מוזני צדק, צריך לדעת גם חוכמת המשקלות, חוכמת המכניקה. חוכמת הראייה שהיא אופטיק. צריך בית הגדול לדעת לברר זיופי קומרי אקום, כי עשו בתחבלות החהמה מראות משונות מורים פרצופים משונים נפלאים. והם צריכים לדעת שזה לא, זה לא אמיתי. זה דוגמה אחת. כהנה רבות הצורך חוכמה זו לעדים שאמרו, שעמדו מרחוב וראו המראה עם קשת הראייה כל כך הולכם ביושר עם בקלטון. באים עדים ואומרים שראו את מראה הלבנה. קידוש החודש. זה יכול להיות או זה לא יכול להיות? רבן גמליאל כבר היה בעניין הזה של אסטרונומיה וכדומה, והוא עדין לגבי הנושא הזה של חוכמת הראייה. האופטיקה. חוכמת התכונה, אסטרונומיה, היא חוכמת ישראל סוד העיבור, לדעת מהלך תקופות מזלות לקדש חודשים. חוכמת הטבע, אשר נכללו בחוכמת הרפואה בכללי הצחה מאוד לחוכמת התורה, הן לדעת להבחין דמים, דמי נידה, אם טעו, אם טמא, שזה לדידו חוכמה רפואית ולא רק חוכמה רבנית. והוא חוכמה לא שערו כל חבר רופאי זמנים, כלומר הירידה, הרפואה ירדה והם לא יודעים כבר את הדבר הזה. הרי צריך לך חוכמת הטבע ומחקר הרפואה, ומכל שכן שצריכים להבחין כאשר יקי איש את רעהו, אם יש בו כדי להמית ואם מת היא בשבילו הוא, ועל איזה חולה מחלים שמה, כל מיני הלכות רפואה שצריך במקום שהרופא, סליחה, הרב ילך לרופא או ישלח את הפציינט אל הרופא שיגיד לכאן ולכאן. הרמב"ם כותב, בשונה מלכות טרפה של בהמה, של בעלי חיים, שזה י"ח טרפות, הרי לגבי בני אדם מי שקובע זה הרופא, הוא זה שקובע אם זה מחמתו או לא מחמתו, מחמת המכה או לא מחמת המכה. אם כן, הרפואה היא מלאכה הנצרכת לתורה. חוכמת צמחים ומחצבים, כמה גדול כוח חמים בזה בעניין כלאיים, לדעת שיעור הניקד כמה ומה וכו' וכו'. כן, בני שעיר אחורי, כמו שכתוב פרשת וישלח והגמרא בשבת והרב במשפט כהן. חוכמת אומנו שקוראים כך, זה הבישול, אני לא אכנס אליו. חוכמת אלכימיה, גם לזה אני לא רוצה להיכנס. ולבסוף, חוכמת הציור וניתוח, יכירו על בוריים. חוכמת היד, חוכמת הפרצוף, מי שאינו בקיא בזה בטוב להביא חוכמה לאל בוריה וכו' וכו' וכו'. יש כאן יותר משבע חוכמות, כי יש כאן כמדומני 10 חוכמות, אבל כמובן שהן רק דוגמה. הן דוגמה לנושאים מסוימים שהם נושאים מדעיים שלדידו של רבי יונתן אייבשיץ, כדי להיות מבין בתורה צריך לרכוש גם אותם. כמו שהרמב"ם פוסק בהלכות סנהדרין, שסנהדרין היו צריכים לדעת לא רק 70 לשון אלא גם החוכמות כולם, כולל גם חוכמת הכישוף. והרב קוק בהזדמנות מסוימת סירב לתת סמיכה למישהו כי הוא לא ידע חוכמת הכישוף. ככה הוא כתב. כנראה שאתה לא סיבה לא לתת לו סמיכה, אבל זה מה שהוא כותב במכתב. שהוא לא נותן לו בגלל שהוא לא אמר, זאת אומרת, רמב"ם כותב שצריך לדעת חוכמת הכישוף, אתה לא יודע. אז זאת אומרת, גם החוכמות האלה צריך לדעת את כולם לחלוטין בסופו של דבר. בסופו של דבר. ובכן, אלה החוכמות, דוגמאות שהן אינסטרומנטליות. הווה אומר, הן אמצעים. לא דיברנו כרגע על מטרה כשלעצמה. במטרה מהותית. דיברנו כאן על אמצעי כדי לדעת יותר טוב את התורה, כדי לפסוק בצורה יותר נכונה וכן הלאה וכן הלאה. מכאן אני רוצה לעבור להגאון מווילנה. כמובן שהגאון מווילנה, העיסוק סביבו הוא מורכב מאוד, מי שיסתכל בספר של פרופסור אטקס יראה למה אני מתכוון. ומכל מקום, העיסוק סביב הנושא של חוכמות ביחס למשנתות הגאון מווילנה הוא מטופל מאוד. אני לא כמובן ניכנס למלוא והקורא, אבל כמה נקודות שמשמעותיות. 9. כל התור. כל התור זה לא ספר של הגאון מווילנה, זה ספר מאוחר לגאון מווילנה, אבל לא ניכנס לפרובלמטיקה סביב הספר הזה, ומתי הוא נוצר, משפחת ריבלין, רבי הלל וכו' וכו', לא ניכנס לנושא הזה, ומכל מקום אין ספק שהוא יוצא מהזרם הזה, הוא יוצא מהמשפחה הזאת, יוצא מהבית הזה. נאמר בכל התור, ואני חושב שהספר מוכר, חזון, גאולי, משיחי וכו'. נודע למשגב, שרבנו כבוד קדושת גאון ישראל מרן אליעד נשמתו עדן, כלומר הגאון מווילנה, עסק הרבה גם בחקירת סגולות הטבע מחקרי ארץ. כלומר, יש לנו תיעוד כאן על הגאון מווילנה שהוא בעצמו עוסק בתחום הזה, חקירת סגולות הטבע מחקרי ארץ. למה? שימו לב שיש כאן 3 פעמים את המילה לשם. לשם השגת חוכמת התורה, ולשם קידוש השם בעיני העמים, ולשם קירוב הגאולה. 3 נקודות שיפותחו בהמשך. הראשונה מובנת מאוד, כבר בעצם כיסינו אותה. השגת חוכמת התורה, ככל שתדע יותר טוב מדע, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה ועוד מעט נפגוש אותו, ככה תדע יותר טוב תורה. אז ככל שאתה חזק יותר במדע, פתחת אפיקים לנושא של סגולות הטבע מחקרי ארץ, ככה תוכל להבין טוב ירושלמי ובבלי וכו'. לשם קידוש השם בני העמים, יבוא לידי ביטוי בהמשך, כן, בזה שהיהודים מתמצאים גם בתחום הזה, זה בהחלט קידוש השם. ולשם קירוב הגאולה, למור, בלי להסביר, למור, לדידו של הגאון מווילנה, עצם הדבר שיהודים עוסקים גם בתחום הזה של המדע, הדבר הזה הוא חלק מקירוב הגאולה. עוד מצעירותו הראה נפלאות בכל שבע חומות והרבה לבקש. שימו לב דבקודה משמעותית מאוד, ונתייחס אליה שוב גם בהמשך, גם ציווה לתלמידיו ללמוד כמה שאפשר בשבע חומות. זו נקודה נוספת, זו נקודה פדגוגית. הווה אומר, הגאון מווילנה איננו סבור שרק הוא יעסוק בדברים האלה, ורק הוא כתוצאה מכך ידע יותר טוב תורה, ורק הוא יתמצא יותר וכן הלאה. לא, יש כאן גם הנחיה פדגוגית, חשוב לו שגם תלמידיו כרמה שאפשר יעסקו בשעותה, יעסקו וילמדו וירכשו את אותם שבע חומות. גם בכדי להרים תחומת ישראל פי חומת התורה בעיני העמים, קידוש השם, בזה עליונות לישראל הרוחנית. מפה לאוזן אמר לנו הרבה פעמים, מה עושים תופסי התורה שלנו בעד קידוש השם, כמו שעשו הקדמונים מגדולי ישראל, שרבים הם קידשו שם שמיים על ידי, לא שהם נשרפו על קידוש השם, אלא על ידי ידיעתם המרובה בחקירת מצפוני הטבע מנפלאות הבורית ברך שמו, אשר גם רבים מחסדי האומות העלו על נס את חומת ישראל חמי התורה. השמו של רלבה קראו כוכב בשמיים, בגלל שהוא היה אסטרונום, הוא היה תוכן, תוכן תף וו כף נון סופית, אז קראו על שמו הרמב״ם וכן הלאה, הרמב״ן, הרשב״ם וכולי וכולי, כולם היו אנשי מדע, וזה היה קידוש השם גדול מאוד. אנשי הסנהדרין, תנאים, המוראים וכולי, בדורות המאוחרים רבנו הרמב״ם, בתוספות יום טוב, שגם הוא היה אסטרונום, ועוד, אשר הרבו לקדש את שמיים בעיני הגויים על דרך חובתם מחקרי עץ. כותב אחד מתלמידיו, אמנם לא מעגל ראשון, אבל מעגל שני, רבוך משקלוב, בהקדמת תרגומו לספר אוקלידס, תרגומו של בור משלוב לספר אוקלידס. למה הוא מתרגם את ספר אוקלידס וקורא לו עיל משולש? למה הוא עושה את הדבר הזה? ביותי בקהילת קודש וילנה מעתירה אצל רב המור הגדול וכו' וכו', כמורן אליהו הגאון, בשנת תקל"ח, שמעתי מפי קדוש כי כפי מה שיחסר לאדם ידעות משערי החוכמות, לעומת זאת יחסר לו מידעות חוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נצמדים יחד. ככל שתדע יותר תורה, כך תדע פי מאה יותר, יותר מדע, כך תדע פי מאה יותר תורה. זו הפרופורציה. עכשיו העניין הפדגוגי, וציווה לי להעתיק מה שאפשר ללשוננו הקדוש מחוכמות, למה ישוטטו רבים ותרבה הדעת בין עמנו ישראל. למה הוא לא מסתפק בכך שהוא עצמו יכול לקרוא יוונית או לטינית וכדומה וידע את על משולש, לא, או סליחה את ספר אוקלידס, לא, אלא הוא רוצה שהדבר הזה יתורגם, וברגע שהוא יתורגם אז רבים שקוראים לשון הקודש יתמצאו בדברים האלה, יוכלו להבין מה העניינו של אוקלידס ומה העניין של משולשים וכן הלאה וכן הלאה. על כן נלה ללבי לקדש שם שמיים וכן הלאה וכן הלאה. התחיל בספר אוקלידס, למה? שורה האחרונה במקור 10, בני שאלה סודתה בדיום כל החומות, ולכן הוא ספר בסיסי מאוד משמעותי. ובהמשך לכך, רבי אברהם שמחה מאמצ'יסלב, שהוא היה אחיין של רב חיים מוולוז'ין, אנחנו נמצאים עדיין באותו נתיב, כותב כך, רבנו הגדול קדוש המגון החסיד אליהו זם מווילנה השתוקק שספרי החומות הנצחים לבנת דברי קודשם יועתק לשפת קודשנו ויפסיר את אחריו החם וכו' וכו'. וכן שמעתי מפרש פי קדוש דודי רב חיים מוולוז'ין, ואומר האסכולה הזאת ממשיכה קדימה, הגאון מווילנה, המעגל שסביבו ורב חיים מוולוז'ין, וולוז'ין. ואנחנו יודעים היטב שבנו של רב חיים מוולוז'ין רבי צלה אכן התמצא היטב בחוכמות שונות, כולל גם ידיעה ברוסית וידיעה צרפתית וכן הלאה וכן הלאה, כולל גם יהודה ברוקחות. כותב רבי משקלוב, שאותו כבר הזכרנו בקור 12, בכדי להבין ולהשיג את חומת התורה הכלולה בחוכמה העליון, נחוץ ללמוד גם את שבע החומות הצפונות בעולם התחתון, עולם הטבע. זה בעצם מחזיר אותנו למעגל הראשון. אם אנחנו רוצים לקרב בפן המשיחי של כל התור, רוצים לקרב את הגאולה, הרי הדבר הזה צריך לעשות במילואה של תורה. מי שיש לו תורה, אך ורק תורת בית המדרש, ולא את ההשלכות וההשקות והנערות והרקחות והטבחות שמשרתות, הוא לא נמצא עדיין במילואה של תורה. זה אולי דיעבד הכרחי, יאמר רבי חנן וסרמן. יכול להיות, אין ברירה. אבל לכתחילה מילואה של תורה, כולל גם תחומות האלה. והדבר הזה, למעשה, אם נלך אחורה, נקפוץ, נלך אחורה מהגאון מווילנה, נחזור למדרש יחרבה, דברים המפורסמים, מכה ושרה בגויים אין תורה. אם אמר לך אדם יש חוכמה בגויים תאמן, הדאו דכתיבו דיעב אבתי חרמים מאדום וזולה אמר ישראל, יש תורה בגויים אל תאמן, דכתיב מלכה ושרה בגויים אין תורה, תורה אל תחפש אצל הגויים, אבל חוכמה בוודאי ובוודאי שיש שם. ולכן מה שכותב אבתי חרמים מאדום ותבונה מהרסיו, פרושות דבר שיש חכמים באדום ויש תבונה בהרסיו, וזה המקום לחפש אותם שם, כי שם זה נמצא. ולא בכדי נפסק להלכה, בשולחן ערוך, הרואה חכמי אומות העולם, עובדי כוכבים שחרמים מחומות העולם, אומר ברכה בשם מלכות, ברוך אתה השם וכן מלך עולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. הוא לא מדבר על יראתו, הוא לא מדבר על החכמים, אבל הוא כן מדבר על חוכמה אנושית שניתנת לבשר ודם. כותב הרב מורה נבוכים, ולא דיברו חז"ל, חז"ל תוספת שלי, כן? לא דיברו חז"ל בהם בענייני תכונה, כוונה בענייני אסטרונומיה, על דרך קבלה מן הנביאים, אבל מאשר הם חכמי הדורות בעניינים ההם, או מאשר שמעו מחכמי הדורות ההם. כאשר אתה פוגש את הדברים של חז"ל בענייני אסטרונומיה, לא בהלכות קידוש החודש, בענייני המזלות והגלגלים וכו' וכו', דע לך שהם שאבו את הדבר הזה לא מרוח הקודש ולא מהנבואה. הם שאבו את הדבר הזה אחד מן השתיים, או שהם חכמי הדורות, הם אסטרונומים מדעיים לכל דבר ולכל עניין, דהיינו זה הכוח שלהם, או לחילופין שמעו מחכמי הדורותיהם, כלומר הם למדו מחכמי הדורותיהם. ומי שיסתכל ברמב"ם, משנה תורה, קידוש החודש, פרק כ"ד הלכת ט"ז כמדומני, יראה שם שהרמב״ם כותב בצורה מפורשת שהמידע שהוא צבר, הוא הרמב״ם צבר בעניינים האלה, שעון על, על ברכי אשורים, מצרים, פרסים, יוונים, רומיים וכן הלאה וכן הלאה. זה מקורות המידע שלו. הוא אומר שלצערו הרב זה מה שקרה, מכיוון שלמעשה זה היה צריך להגיע דרך חומי ישראל בבני שכר יהודי בינה לעתים, אבל מה אפשר לעשות, הגזרות והשמדות והצרות והחורבנות וכו' וכו' גרמו לך שהתורה הזאת נשבתה על ידי אומות העולם, ואם אנחנו רוצים לגאול אותה צריך לאמץ אותה. דברי רמב"ם מפורשים, וככה גם רבי אברהם בן הרמב"ם במאמר מפורסם מן האגדות. ועכשיו לזה אני רוצה לצרף, למרות שזה קפיצה עצומה של קרוב לאלף שנה, מקור 16 לשו"ת חלקת יעקב. אני מביא דווקא אותו מכיוון שמדובר פוסק רבי יעקב ברייש. רבי יעקב ברייש, סליחה על הביטויים המתייגים שאני אומר שמדובר פוסק חרדי לבוש חורים מכף רגל ועד ראש, אני לא אומר זה חלילה בזלזול, אני אומר את זה כקביעת עובדה כדי להבין למה משמעותי מאוד המשפט שמיד אני אקרא. כותב רבי יעקב ברייש, הרמב״ם והראשונים שידעו חוכמת הרפואה דוחק לומר שהיו רק על ידי סוד השם ליראיו, ולא השתמשו כלל לפי הטבע ללמוד חוכמת הניתוח. בכל הכבוד לדעת תורה ולגדוילים ולרוח הקודש השורה עליהם, שבהחלט יכול להיות שהדבר הזה גם קורה, זה לא זה. רבי יעקב ברייש אומר שהדברים הרבה יותר פרוזאיים, הם למדו את זה, הם פשוט למדו את זה, הם יודעים חוכמת הניתוח כי הם למדו חוכמת הניתוח, זה הכל. כאן זה מתחיל וגם כאן זה נגמר. יכול להיות שמצטרף לזה גם רוח הקודש, זה בסדר גמור, רוח הקודש אף פעם לא מזיקה לשום דבר, אבל הבסיס כדבריו הוא לא השתמשו כלל, סליחה, השימוש שלהם היה על פי הטבע ללמוד חוכמת הניתוח, זה מקורות הידע שלהם. הווה אומר, כאשר אתה רוצה לעסוק בדברים המשיקים לעניינים טבעיים, ומה לא משיק לעניינים טבעיים, חלק ניכר מאוד מתורתנו משיק כמובן לעניינים טבעיים, גם בהלכה למעשה וגם בהלכה שאיננה למעשה, אז הדברים האלה שעונים על טבע. אם אתה רוצה לדעת מה אומר הטבע, תלמד חוכמת הטבע. וזה כאמור כותב יהודי פחות או יותר בן זמננו, מחצית המאה שעברה, וכאמור נאמר על ידי יהודי חרדי שלא מתבייש לומר דברים כבייתם, דברים כדורבנות, שהדברים האלה נשענים על חוכמות וידיעות ששואלות, שנשענות ומבוססות ונשאבות מטבע לכל דבר ולכל עניין. כותב הרס"ג, אני חוזר אחורה, בהקדמה לאמונות ודעות, ויאמר אדם, היאך נשליט עלינו את העיון במדעים, והרי בני אדם מכחישים מלאכה זו, וביניהם העיון מביא לידי כפירה ומוציא את האפיקורסות. אני יכול לעצור כאן. פגשנו בני אדם כאלה לפני חצי שעה. זה מה שרק נאמר. משיב הרס"ג, אין זה אלא בעיני עמי הארץ. חס ושלום, אני לא רוצה לומר שהרב שך והסטפלר עמי הארץ. אבל הרס"ג מתייחס לאמירה מהסוג הזה באופן ביקורתי ביותר. זה לא יעלה על הדעת. אם יש חולשות, תגידו שזה חולשות. תגידו דברים כבייתם, אבל לומר שהדבר הזה, הטבע ומלאכת הטבע כשלעצמה, כשלומדים אותה בתהורתה, תרתי משמע, תביא לידי אפיקורסות, לא מיני ולא מקצתי. הטבע הוא בריאה אלוקית שצריך ללמוד אותה כמו שהיא. כותב הרב מורה נבוכים, אי אפשר בהכרח למי שירצה השלמות האנושי מבלתי התלמד תחילה מלאכת ההיגיון, לוגיקה, ואחרי כן בלימודיות על הסדר, אחרי כן בטבעיות, ואחרי כן באלוהיות. זה הסדר. עכשיו אני לא אומר שהרמב״ם סבור שבגיל 3 צריך לפתוח בפילוסופיה. הרמב״ם גם כן לא התכוון לדבר הזה. אבל הוא כן אומר שכדי לבנות קומת אדם שלמה, הכרחי הוא שתהיה לו גם תשתית מדעית, כולל גם פילוסופית, לוגית וכן הלאה וכן הלאה. כותב הרמב״ם, לא אסור ללמוד דברי חכמים וחקירותם במהות המציאות וטבעיהן, כי עד רבה, על ידי זה נודע גלותו של יוצר בראשית יתברך. כותב בעין יעקב, אין ראוי לחשוב שפירוש מן ההיגיון, וזה המשפט אחד המשפטים הדרמטיים, מנעו בדיכם מן ההיגיון, שזה דבר שבעצם סתם את הגולל בתקופות מסוימות על כל הלימוד של פילוסופיה ומדעים וכדומה. אז הוא מקימה, ואין ספק שקיימת פרשנות כזאת, פרשנות אפילו רחבה כזאת, שולל את הדברים האלה, כותב בן יעקב. אי אפשר לומר שזה מעל חומת ההיגיון במובן הזה של לוגיקה, כי הלא היא חוכמה מפוארת גם את תלמוד תורה. לוגיקה, שכל, הבנה, תעזור לך גם לדברים האלה. כותב מהר"ל בנתיב התורה, מזה נראה כי יש ללמוד חוכמת האומות שהיא מן השם יתברך, כי החוכמה הזאת היא כמו סולם לעלות בה אל חוכמת התורה. חוזר למה שכתב הרמב״ם, זה הסולם. הסולם הוא משליבה ראשונה לשליבה שנייה לשליבה שלישית לשליבה רביעית וכו' וכו' וכו'. ואין ספק שהתורה נמצאת בפסגת הסולם, אין ספק בדבר הזה, אבל אתה לא תגיע לסולם במלואו אם לא תטפס את השליבות בצורה נכונה. יש מחלוקת מאוד מאוד מעניינת בין הלבוש לבין בתוספות יום טוב. הלבוש, הנושא שמה נסוב סביב ברכת התחנון לאדם דעת, שבמוצאי שבת אנחנו אומרים התחוננתנו למדת תורתך. ובכן, יש פה פעמיים התחונן, התחונן לאדם דעת והתחוננתנו למדת תורתך. נחלקו בשאלה אם להכפיל את הביטויים התחונן לאדם דעת ושוב התחוננתנו, כלומר לעשות הבחנה או לשלב אותם ביחד. הלבוש כותב, חייבים לעשות פעמיים, לא שייך לכלול תפילת שני החומות בכלל אחד, דבדל רב יש ביניהם, כי יתרון האור מן החושך, ולא שייך יעדדה, זה קודש, זה חול, חלילה כל עולם בסוגך בתפילה בקשה אחת, ודאי לה מבין. כלומר, בוודאי ובוודאי שצריך לעשות הפרדה, הבדלה בין קודש לבין חול. באתוס יום טוב ואומר כך, בספרו מבוש יום טוב, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. כותב בעטוס יום טוב, החוכמה הטבעית שבאדם, שזה החול אצל הלבוש, אם שהיא אינה במעלה כמו חוכמת השכל שמצד התורה, מכל מקום חשובה היא וגדולה במין האדם, והרי היא מוכרחת וקודמת בזמן ובטבע לחוכמת התורה אשר לאדם. הווה אומר, אין ספק שחוכמת התורה היא עילאית על הכל, זה ברור לחלוטין, אבל החוכמה הטבעית, נכון שהיא לא מגיעה לשם, אבל היא חשובה והיא גדולה, וגם היא חלק מהשליבות כדי לטפס באותו סולם. הדחות מעשיות, כותב הרמח"ל בסוף דרך חוכמה, אחרי שגמר ללמוד כל הש"ס והרמב"ם וכו', צריך ללמוד, ציטוט, עיקרי ההנדסה והתשבורת והתכונה הראשיים. הבוחר באחד מן האומנויות להודות לפרנסה, הנה ודאי שצריך לדעת כל העדות המצרכות לאומנות ההיא, ואם רצה להיות חכם בישראל לימד גם מליצה ושיר. נפרק את המשפטים האלה לגורמים. המשפט השני הוא משפט אינסטרומנטלי, משפט של אמצעים. אם אתה רוצה פרנסה ואתה צריך את המלאכה הזאת, אתה צריך ללמוד אותה, לא יעזור שום דבר, זה משפט האמצעי. אבל המשפט הראשון אמר שכל אדם צריך לדעת לפחות את עיקרי, הוא לא צריך להיות מקבל פרס נובל בהנדסה, אבל את עיקרי ההנדסה ותשבור תכונה ראשית ודאי שצריך לדעת, ועוד נחזור לזה בהמשך. יתרה מזאת, אם אתה מדבר על להיות חכם בישראל, אתה צריך גם ללמוד ספרות, גם מליצה ושיר. רבי יעקב עמדין,
יש עוד משפט ראשון.
סליחה?
יש משפט ראשון קודם, אחרי שגמר ללמוד כל הש"ס והרמב״ם.
בוודאי, נכון, סדר הדברים מבחינתו קודם ללמוד כל הש"ס והרמב״ם, כן, אבל ברור שאני מדבר פה בחורי ישיבה שמזמן עשו את זה. רבי יעקב עמדין כותב בלחם שמיים כך, אגב, ההערה שלך היא ודאי הייתה נכונה, אבל היא נתונה במחלוקת, כי הרי ראינו קודם לכן שיש גם דעות הפוכות שצריך להתחיל אחרת. רבי יעקב עמדין כתב כך ב-25, העיון והחקירה בהם, בספרים חיצוניים, ודאי מה הכרח הוא שלא יעלמו דבריהם ודותיהם משום תדרוני. המאמין לא יחוש לקבל נזק בערס הערס. וכידוע, ערס זה משפט מפתח, לפחות לגבי ספר אחד, של רבי יעקב עמדין. מכל מקום, זה דבר שהוא הכרחי. הכרחי לדעת גם ספרים חיצוניים, כיוון שאתה איש תורני, וזה גם לא יזיק לך. לא יחוש לקבל נזק. וב-26, הלכה למעשה במור וקציעה, על אור החיים, שלא להיות תמיד חכם ערום מידיעה בקורות הימים, היסטוריה, שינויי הזמנים, זה גם כן היסטוריה כמובן, למען ידע להשיב שואלו דבר ולא יהיה נחשב פטי ושכה בענייני העולם. זה נקודה אחת, קודם כל שתראה באדם מן היישוב. אף לפעמים יש נפקות על עניין ציפור דברי הימים השייכים ולעומתן ללמוד מאלה עד אלה, יש לי כמה דוגמאות לזה, אבל מקוצר זמן לא ניכנס לזה, יש הרב ארמנאל מביא זה כמה וכמה דוגמאות. או יצא ממנו לימוד עצה ותזונה בעסקי העולם היצחים לנו גם כן, ואיחור בעניין השתדלות הפקת רצון יצא מלאכים ושרים. זה אמנם טיעון מאוד נמוך למה הדבר הזה נצרח. הוא נצרח כיוון שאנחנו רוצים להיות בעולם, אנחנו רוצים להיות בני אדם, אנחנו רוצים להיות ברי שיח. אז הטיעון מאוד נמוך, אבל גם הטיעון הנמוך הזה, גם הוא כמובן חשוב. סליחה?
שאלה.
כן.
אם איך אתה מסביר את הפער העצום שקרה תוך דור בין הגר"א של העיל משולש לבין נפש החיים של רב חיים וולוז'ין, שלא לדבר על זה שהנציב, שהוא דור שלישי, אבל הוא המשפחה סגר את הישיבה שלו כי ביקשו להכניס שם לימוד היכול?
נתחיל קודם כל הנקודה האחרונה, הנציב לא סגר את הישיבה בגלל זה, נקודה. חד וחלק, חד וחלק. מה? זה נכון שרב חיים ברלין כך כותב, אבל זה לא נכון. היסטורית זה לא נכון. יעוין בספרו המצוין של פרופסור שטמפר, שמוכר את הדבר הזה באותות ומופתים. הסיבות היו אחרות לגמרי, לא ניכנס לדבר הזה, לא בגלל זה נסגש. זה אני מסכים איתך שהנציב לא התלהב בלימודי חול. זה אני מסכים. שנייה, רגע. זה נכון, אתה צודק שהתכנסו בוועדת רבנים, אבל לא בגלל סגרו את הישיבה, זה לא התחיל שם. א', ב', הנציב הסכים שילמדו לימודי חול באבולוז'ים. שעתיים ביום. הנציב הסכים. זה לא בחורי ישיבה, מחוץ לישיבה? רגע, שנייה, אני קודם כל רציתי לתקן שיבוש היסטורי. חשוב שידעו, לא נכון. אחד. שתיים, אתה צודק. אין ספק שההשכלה עשתה שמות. ההשכלה הטילה אימה ופחד. משל, למה הדבר דומה? חזור אחורה. למה הפסיקו ללמוד מקרא בימי הביניים? אין לימוד מקרא, להוציא כמובן חריגים, אין כמעט לימוד מקרא בימי הביניים. מאז, הראשונים הספורים שאנחנו מכירים, רש"י, רשב"ם וכו' וכו', מאז בימי הביניים לא לומדים מקרא. עד ההתעוררות מאוד מאוד מאוחרת, 200 שנים האחרונות. מה קרה? הדברים נורא פשוטים. חלק ניכר וגדול, וכתבו על זה כבר מאמרים רבים, חלק גדול וניכר מגדולי ישראל, בצדק, בוודאי בצדק, אמרו, כרגע תופסים אותנו דרך המקרא, הנוצרים וכו' וכו'. עדיף שאנחנו בכלל לא נהיה במגרש המשחקים הזה. זה מגרש משחקים שהוא מסוכן לנו מדי. לא נהיה שם. עדיף שלא נהיה שם, ואז אין בכלל את הקונפרנטציה, את האימות בינינו לבינם. הוא עד לגבי נידון דידן. הגאון מווילנה, שוב, זה נושא בפני עצמו שאין לי כרגע זמן להיכנס אליו, זה הספר של אטקס, אני חושב, עושה בו דברים נכונים מאוד, אחזו בו שתי אסכולות, לצורך ענייננו, וכמעט לא אסכולה שלישית. אסכולה אחת שעסקה בו, זה אסכולה של המשכילים. מבשר ההשכלה הוא הגאון מווילנה. זה כמעט ציטוט. זה כמובן לא נכון, אבל היה להם נוח להיחס בו, כי מי לנו גדול מהגאון מבין, אז נוח להיחס בו. זה מן הצד האחד. מן הצד השני, אחזו בו כמובן האסכולות החרדיות, השמרניות וכדומה, והעצימו את הגאון מווילנה. אבל אלה לקחו את זה ואלה לקחו את זה. אלה לקחו את התורתו של הגאון מווילנה בבאר אליהו וכדומה, ואלה לקחו את תורתו של הגאון מווילנה בדברים, הפילוסופיה הארורה, או כן ארורה, או לא ארורה, כן כתב או לא כתב וכדומה. זה היה הפירוד הזה. כלומר, מילים אחרות, היה חשש גדול מאוד של גדולי ישראל, שמה ההשכלה תפוס משקל.
מה? פער שיש...
ודאי שמסביר. רב חיים וולוז'ין יש לו את רוסיה, ואת הצאר הרוסי באוזן. הוא כל הזמן קשור לדבר הזה, הוא חושש. אין ספק. עכשיו, כדי בדיוק לגבי הנושא הזה, ראונה, מה שכותב, בעל גידולי התארה, אני מכיר משער שמי שלומד פה הלכות נידה, יודע שזה אחד מהספרים הבסיסיים ביותר בלמוד הלכות נידה. מחנדל מקרגוי שרק אני אומר דבר אחד, איש גרמניה של תורה עם דרך ארץ שמכיר אותה היטב וקשוב למורות הזמן. שימו למה הוא כותב. א', כהדרכה, אין למשוך יד משאר עדיות, כי לא נהיה לאיש לבב להיות נעור ורק מכל ידעת החומה, חוכמות שנעמתות בעליהם. ומריה קנדיה קרא להן חולין שנעשו על תרת הקודש. ודרך כלל, כל ידע שנשים לנו לקניין תרווה אותנו עונג ותערב לנפש, מלבד שטובה תועלת לבוא. עד כאן התחברות לאסכולת תורה עם דרך ארץ. אבל שימו לב לביקורת שהוא מתיח בעמיתיו הרבנים האחרים. והרבנים אשר היו לפנינו, אף שהיו גדולים מאוד בתורה, תחת אשר בזבזו זמן יקר ורב ליישב מדרשים תמוהים, לקשור חבל בחבלי שב ומדוחים, יפה היה להם לשלוח יד בקצת ידיעות, ולא עשו כן, לא עלה בינינו הפורץ רגלי שואלים המחבלים כל חלקה טובה, ואין מקום לבקר במומים. כלומר, יש כאן ביקורת על רבנים שדווקא התעלמו מהחוכמות בתורה עם דרך ארץ וכדומה, והלכו לכיוון של פלפולים, שלדעתו הם כנראה גם די פלפולי סרק, ובכל מקום לא כל כך חשובים, במקום להתעסק בדברים האלה שיכולים היו לחבר תורה. אין ספק אני חושב שהסיבה שכותב את הדברים האלה זה גם סיבה חינוכית. הוא אומר שאם כך היה, אז לא הייתה פריצה של ההשכלה. כי אם הרבנים היו אוחזים במדע, אז היה משלנו. זה היה בבית המדרש. כשזה בחוץ, אז זה כבר בחוץ. זה או אנחנו או אתם. זה כבר, המתח הזה כבר קיים. כדי לסבר את האוזן, שנייה. רגע, אלא אם כן יש לי זמן. כמה זמן יש לי? אז ברשותכם את השאלות לסוף ונתקדם קדימה, ואם יש זמן בשמחה. אני פשוט רוצה כרגע בהבזק לתת כמה שמות של גדולי ישראל שאני חושב שסטריאוטיפית לא היה צפוי שיצדדו כך או אחרת בלימודי חוכמות, ותראו מה שהם כתבו. נתחיל עם רב קיבי עגר. כותב רב קיבי עגר, וטוב תורה עם דרך ארץ, ללמד את בנינו מקטנה ועד גולם כשעה ושתיים ביום, מלאכת הכתיבה והחשבון כשה אנחנו מרגילים לבנינו. הוא לא כתב כאן פיזיקה, הוא לא כתב כאן בוטניקה וגיאולוגיה. זה אני מסכים לחלוטין. אבל משהו יש כאן. אי אפשר לומר שהוא מתעלם לחלוטין מהדברים האלה. ושימו לב, לא מעצמן. שעה ושעתיים ביום, כתיבה וחשבון. דבר אחד. הנודע ביהודה, רב חזקאל לנדאו. ואומנם, גוף הדבר לשבח או לשבח הנימוסים, ולדעת דקדוק הלשון של העמים. לא לשון הקודש. בימינו היו אומרים צ'כית, כן? גם אני משבח מאוד. ומצינו שגם בכתבי הקודש גינו אותנו בזה שלא ידענו לדבר בלשון עם ועם. אתה יושב בצ'כיה, דבר בבוהמיה, דבר בוהמית. כי ירא את השם עיניו וראשו ויוחז בזה ובזה והתורה עיקר, אף הפי כן לומד גם לשון צח ונימוסים הנכונים. צריך להשקיע גם בלימוד שפות. בנו, רב שמואל לנדאו, ללמוד לשון דייטש, גרמנית, על בוריה, ושאר דברים אשר הוא צורך גדול, ובלתי לשון דייטש שכתיבתו, אי אפשר לעמוד בנות אלו בזמן הזה. מי שאינו יודע לשון דייטש לכתוב ולקרוא, לא יחשב ולא יצליח שום מלאכה כלל, והכי הוא מוטל כל איש ללמד בנו הלשון ונימוסי המדינה, אשר הוא דר בה. ושמה תאמרו, אוקיי, אבל חדש אסור מן התורה. משה סופר, החתם סופר, מה הוא יאמר בעניין הזה? ובכן, כאשר הוא כותב הסכמה לתרגום רש"י לגרמנית, כותב בשבחו של המתרגם, המחבר נתגדל לדרכי בני הישיבה, ושוב פנה דרך קרמים, קרמי חכמים בשערי החומות של שכונות לאומיים, ומצאתי שווה נפשי כאחד בזה, וגם מזה לא נהיה חדו. ברוך השם עשה גם וגם, הנה לנו יוציא חוכמה מפוארה, וגם בכלי מפואר. ואולי המכה פטיש לכל הנושא הזה, זה התמיש רב סון סלנטר, רב שמחה סיסל זיו, בתנועת המוסר. כאשר מתארים את התוכנית לימודים שלו, אף גם מלאכת הכתב לשון המדינה נמצא בישיבה, תסלחו לי שאני אומר, בישיבה התיכונית שלו, כמובן שהוא לא קרא לזה ככה, מלאכת הכתב לשון המדינה, חשבון וידיעת גלילי הארץ הנלמד להם בבית הזה תחת השגחתנו. וזה בתוך תנועת המוסר, בתוך תלמידו של רב סון סלנטר. ואנחנו כולנו יודעים את הוויכוח הגדול, האש והגופרית של רב סון סלנטר בוויכוח בוולוז'ין, היה עורר בנושא הזה עם רביצה לי מוולוז'ין, והנה לנו שהתלמיד שלו מייסד ישיבה מהסוג הזה. ועכשיו, לפשר הציטוט שבו פתחנו או לא פתחנו, או בו נאמר בראש עמודי המקורות שלכם על שגיאה חינוכית הקרובה לפשע. מאיפה שאוב הציטוט הזה? ובכן, כותב הרב הירש במקור 33 ושימו לב לביטויים ולעוצמה שלהם, שגיאה חינוכית הקרובה לפשע היא להקנות לבנינו את הדעה שכל מדע ואומנות אשר נושאם אינו לקוח כל כולו מן התורה ראוי לבוז. זה דבר שהוא שגיאה חינוכית הקרובה לפשע. היסוד להשקפה הזו בנוי על שקר וחוסר ידיעה. וכל החושב שעל ידי שיטה זו יגן על בנה בישמרם ממגע מזיק עם שפותיה המדעיות של האנושות שנענו לא בקנה אחד משקפת התורה, יישא את תוצאות טעותו. אסור לנסות להגביר את הכרת האמת על ידי שקר. אסור לבזות מה שקיבלו חזק אבל לא ברכה מיוחדת. ראינו את הברכה. ראינו שלא גינו. אז אל תדבר שקר. לומר שקר מבחינה חינוכית זה דבר קטסטרופלי. ולכן קורא הרב הירש למשנה סדורה מהסוג הזה בביטויים שאין עזים מהם, שגיאה חינוכית הקרובה לפשע. למור, מי שאומר שאין אמת בחוכמות, לא ללמוד חוכמות, לא להתעסק בחוכמות, ושהדברים האלה מגונים, עוסק לדבר של הרב הירש בשגיאה חינוכית הקרובה לפשע. כותב הרב קוק, ולרב קוק יש כמובן הרבה מאוד התייחסות לדבר הזה, אני מקוצר הזמן לא אקרא את כולם, חלק גם חוזרים לנושא שלנו, אני אדלג ברשותכם למקור 37 ו-38. 37 בתוך אורות התורה, כותב הרב קוק כך, כל מידה טובה ודרך ארץ, הרי הוא בכלל התורה, וכל חוכמה נעוצה בתורה. יש פה אמירה מאוד מעניינת. כל מידה טובה ודרך ארץ, שזה לא ספק, הדברים האלה כך או אחרת כוללים גם את החוכמות המדעיות, שהם לא ספק מידות טובות ודרך ארץ. ובכן, הם בכלל תורה. ואם הם בכלל תורה, הרי הם נעוצים בתורה. אם כן, יוצא שיש להם משמעות מאוד עמוקה בתורה. וכדי כך מגיעים הדברים, שבשמונה קבצים, כותב הרב קוק את הדבר הבא, שהוא באמת מדהים. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוקית או להבנת אלוקים, או להבנת אלוקים. עד כאן זה לא כזאת רבותה של הרב קוק, זה בעצם רמב״ם. הרב אומר, ואם תרצו שהיה הנביא כבר אמר, סור נחם והוא מברא אלה וכו' וכו', וגם כותב דברים אלה שדרך זה אדם מתאהב בתורה וכו'. באלוקים. ובכן, נחזור פה שם על משפט. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוקית או להבנת אלוקים. אם כן, הם כלולים בציווי של שמע ואהבת, שעל זה סובב היו הדברים האלה אשר נוכים צבחה עם הלוויך ושנתן לבניך, וכל חוכמה באמת אור השמי. וההגדרה הברורה המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית היא שאלה גדולה. אני לא יודע אם יש משפט יותר עוצמתי מזה לנידון דידן. מה שבעצם הרב קוק אומר כאן זה כך, וסליחה שאני קצת מפריז, אם נופל ספר פיזיקה על הרצפה ואתה מרים אותו, גם תנשק אותו. זה בעצם מה שכתוב כאן. אומר קוק, אני לא יודע בדיוק איפה עובר הקו במדויק בין תורה לחוכמה. פיזיקה זה חוכמה, ומפיזיקה אפשר ללמוד יראת שמיים. אז אם ככה, זה בגדר שמע ואהבת. זאת אומרת שיש לנו בעצם מצוות עשה דאורייתא ללמוד פיזיקה ובוטניקה וזואולוגיה. שנייה, שנייה, רגע, אמרתי שאלות בסוף. כנראה שאתה לי סיבה. זאת אומרת, הדברים הם מצרניים זה לזה. חס ושלום, מאחר וכתבתי זה באיזשהו מקום מסוים, ומישהו אמר לי, רגע, אתה מי מתכוון? אז לא, לא התכוונתי. שאף אחד לא יחשוב. לא התכוון שאנחנו נשק את הספר פיזיקה. אוקיי? שירשם. ירשם במקווה שזה הוקלט. לא, לא צריך לנשק את הספר פיזיקה. אבל ודאי וודאי שצריך להעריך אותו. ולא לגנות אותו. שצריך להבין שהדבר הזה יכול לתרום לתורה, להתגדלות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מסכם את מה שראינו עד עכשיו. א', אני חוזר על מה שאמרתי, שדבריי היו מגמתיים. ומותים. כאמור, יש הרבה מקורות שאפשר להציב אותם כנגד הדברים שאמרתי. זה נכון? אבל באתי כאן להציג עמדה. ולהציג שיטה ולהציג אסכולה. אסכולה תורה עם דרך ארץ, שאני, ולא רק אני כמובן, והמעיין אני חושב, נשען על יסודותיה. ולמשנה הזאת יש לגיטימציה. ואני לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל את הדחייה של הרב שך ושל הסטייפלר. אני לא מוכן? האדמור מגור לא מוכן. וזה הרבותה. שימו לב מה כתב האדמור מגור בהסכמתו לאותו ספר שהרב שך אמר לוצאים בית המדרש ובכלל לזרוק אותו. כתב האדמור מגור, אומנם הוא עדיין לא האדמור מגור, היה רק במרכאות ראש ישיבת שפת אמת בתל אביב, אבל תראו מה הוא כתב. 39. בעניין שני השערים האחרונים, תורה עם דרך ארץ ותורה עם חוכמות חיצוניות. כמובן, העניין צריך זהירות גדולה. סוגריי. אני מקווה שכבודו יבין אותי. אני איש חסידות גור הפולנית, אני חונכתי מסגרת. סליחה. אני חונכתי מסגרת אחרת. כבודו גדל והתחנך על שיטת הרב הגאון רש"ר הירש ז"ל, תורה עם דרך ארץ. בראותי את הכותרת, את הכותרות, בתחילה נרתעתי אינסטינקטיבית. בעיקר בשער האחרון. ושימו לב עכשיו למשל שהוא נותן כאן, שהוא משל מבריק. כבן אשר רואה בפעם הראשונה את אמו החורגת אשת אביו. שימו לב לסיטואציה, שהיא סיטואציה דרמטית. מדובר כאן ביתום. האבא שהתאלמן נושא אישה, אישה שנייה. והאם החורגת הזאת, האישה החורגת הזאת, מגיעה לבית. מה היחס של היתום לאימא הזאת? הוא קרוע. הוא קרוע. למה? הוא מסביר. אשר כמעט אי אפשר שלא ירגיש מועקה בליבו. עד כמה שתהיה צנועה וטובה בני אביו, בני כל העולם. ועד כמה שהוא חייב לכבדה מדין הקשת אביו. וגם שזהו כבוד אביו וצורך אביו. אבל אי אפשר שלא יעלה ליבו אהבת אמו וזכרה. אתה בן אדם, לא יעזור שום דבר. זה היחס של היתום לאותה אם. שמחד גיסה הוא יהודי שמה תורה ומצוות. והוא מבין א' זה הצור של אבא. ב' של שלך, כבוד אשת אב. אז הוא מקיים את הדברים לכהלכתם. אבל לומר שאין לו איזה צרימה, איזה משהו בלב, אי אפשר. זה התחושה של האדמור הפולני לעומת תורה עם דרך ארץ. הוא אומר ככה, תורה עם דרך ארץ, אין ספק שדבר הזה לגיטימי לחלוטין. וזו אסכולה שייסד אותה הרב שמשון רפאל הירש, עליו השלום, שהוא מוקיר אותו ומכבד אותו. ויש לה לגיטימציה. אבל אני לא אכניס אותה לשיבת שפת אמת. זה מה שהוא אומר בעצם. נמשיך הלאה. כמו כן תורה הקדושה. חיינו ואורחי ימינו שזה התחיל בקנוע ונשקנוע בקפות שמחת תורה. וכמשל שלמה המלך אבשלום על החומות של הטבע כאישה זרה והתורה תורת אמך. למעשה לדעתי צריך כל אחד להתייעץ עם רבו או עם מורה הורה ירא שמיים כדי להתאים לו את הדרך המועילה לכוונו מישור התורה והיראה. כי בפרט בדור שלנו הדבר צריך זהירות יתרה. בסיכום ספרו החשוב ביותר בישר כוחו. אני לא יודע אם זה נמצא בספרייה של שפת אמת בתל אביב. לא יודע. לא בדעתי זה גם לא מעניין אותי. אני מקווה מאוד שבישבה של אבים היא נמצאת. אני יודע באופן ודאי שרפינחוס מנחם אלתר לא בז לספר, לא מגנה את הספר, סבור שהאסכולה הזאת היא לגיטימית, היא יציבה, יש לה אדנים יצוקים, ומותר למי שזה מתאים לו ללכת בעקבותיה. מי שלא רוצה, יש לה אסכולות אחרות. ו- ואסכולת גורי בכלל לא ספק אסכולה אחרת. אבל ודאי וודאי שיש לגיטימציה לכל דבר ולכל עניין למשנה הזאת. ולא בכדי, הספר זכה כמובן בהסכמות נוספות. הזכרנו את הרב פינחס נחמן אלתר, יש לו הסכמה של רבי יוסף ברייר, רב עקוק קמינצקי, רב אהרון סולובייצ'יק, רב אברהם פרבשטיין מחברון, והרב עובדיה יוסף. אני רוצה לסכם כך. אני לא אחזור פעם השלישית שאני מגמתי ומוטה. אמרתי את הדבר הזה, וזה היה בכוונת מכוון, וכמובן אפשר להטות את הדברים לכיוון אחר, אבל מה שאמרתי, וזה הכוח שלהם, זה לא משלי שום דבר. לא, חידשתי כלום. כל מה שאמרתי מבוסס ומעוגן, וזה הכוח של הדברים. ולכן מי שרוצה להתמודד איתם, צריך להתמודד עם המקורות, ולומר שהם... לא יודע. לא באתי לומר, חלילה, שכל מה שנעשה באקדמיה מקודש, לא מיני ולא מקצתי. ממש לא. החל במרצים וכלה בתכנים. זה לא היה הנושא שלנו. אנחנו לא עסקנו באקדמיה הישראלית ומה עושים עכשיו, אם כן לרשם או לא לרשם. זה נושא בפני עצמו. אפשר לעשות איזה כנס בפני עצמו. זה בכלל לא היה הנושא. הנושא היה עקרוני. היחס לחוכמות. לגבי הנושא הזה נאמרו דברים, אני חושב, מאוד ברורים. מה שלא עסקתי בו וכבר אמרתי בהתחלה שאני לא אעסוק בו, זה דקויות במה דברים אמורים. למור, וזה בא לידי ביטוי בפסקה האחרונה כאן. יש כאלה שידברו על שאלה קטגורית. לא דיברנו עליהם, אבל יש כאלה שדברו על שאלה קטגורית של עיסוק בחומות. יש שדברו על שאלה טקטית, לא קטגורית. קטגורית אפשר ללמוד, אבל טקטית, בזמן הזה, לציבור מסוים, וכדומה, הדבר הזה בלתי אפשרי. יש שעשו הבחנת מדעים טבע לעומת מדעי הרוח. יש שעשו הבחנות אישיות בין גיל, בשלות, ידע, עירת שמיים, יכולת מודדות. יש שדברו על חיוב אינסטרומנטלי נמוך כדי פשוט להיות מעורב בעולם. ראינו דברים כאלה. יש שידברו על חיוב אינסטרומנטלי גבוה, הבנת תורה ויישומה, שזה כבר הרבה יותר גבוה. יש שידברו על חיוב דתי, כמו קידוש השם, וגם ראינו את הדבר הזה. חיוב פדגוגי, שזה חלק מההוראה והלמידה כסולם לעלות בו. עד לבסוף, חיוב אימננטי, קדושת החול, קודש התרת החול, שזה חלק אורגני מחומת התורה, לדעת גם את הדברים האלה. אני מקווה מאוד שאני לא הזקתי לאף אחד, ושאולי אפילו גם הועלתי, כל טוב.